טוב, אנחנו פעם האחרונה אנחנו עצרנו בנקודה הזאת לגבי השאלה המקורית, למה הברכה נקראת השם אבות. אז בקיצור אמרנו שאבות הם הראשונים. אני הקטנתי את זה קצת יותר, הברכה היא ברכה של גויים, הם ראשונים ולפני, הם אבות ולא בנים, אז הם אבות כמו לפני עם ישראל. והבסיס, הרמה, השכבה היסודית ביותר של הברכה הזאת ששמעת בכלל זה, ואני לא בוחר מהביטוי, צריכים להתפלל כמו גוי, כמו בן אדם, בלי המערכת השלמה. שאלתי, אז למה דווקא אברהם? ברכה נקראת אבות, אבל מסיימים באברהם, כפי שהמדרש והגמרא בפסחים אומרת, זה אומר שואל כאברהם, זה כאברהם, זה כאברהם, זה כאברהם, זה כאברהם, יעקב. אבל יהי חותמים בכולם, תמוד לומר, ויהי ברכה, ברכה חותמים בלא בהם. אז למה ברכה חותמים בלא בהם? זה פרס, כמו מבחת המדרש, זה כמו פרס של תחילת לך לך, אבל בכל זאת, מה הסיבה? אז מה שאמרנו בינתיים זה שאוקיי, כיוון שהברכה היא ראשונית, אז אברהם הוא ראשון הראשונים. אז לכן חותמים בו. אני רוצה להתחיל מהנקודה הזאת, וזה לא כל כך לסתור את התירוץ הפשוט הזה, אבל להעמיק אותו. וזה קודם כל להתייחס לא רק לזה שכתוב אברהם בסוף הברכה, אלא מגן אברהם. וגם המגן הוא ביטוי שונה, חריג. אלוהי אברהם, הייתי מבין, כמו שכתוב במדרש, זהו שאומרים אלוהי אברהם. אבל למה דווקא מגן אברהם? עכשיו, כמובן, המילה מגן באה מהפסוק של לפני ברית בין הבתרים, ההקדמה לברית בין הבתרים, אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אז כתוב שאנוכי מגן לך, אז כתוב שהשם הוא מגן אברהם. למה דווקא נבחר הביטוי הזה פה? במילים אחרות, למה, בואו עכשיו נשאר שאלה פרשנית לתורה, מה פירוש בדיוק המילה מגן? מה זה מגן? כדי לחדד את השאלה, למה לא כתוב או בפסוק או בברכה גואל אברהם, פודה אברהם? מה המשמעות המיוחדת של המילה מגן? כדי לחדד את זה עוד יותר, אז אני מציע שנחשוב על מגן לא כפועל דומה לפודה או מציל, אלא כשם עצם. מגן הוא ה... יש עוד מילה בעברית בשביל זה, מגן ורומח. מה? פריס, כן, מה? צינה. כמו שיש לי באף? נכון, יש לי צינה, נכון. אז זה לא, כמובן זה אותו מילה, זה הפול וזה השם עצם של אותו דבר, אבל מה מיוחד במגן אברהם, מגן של מישהו? בניגוד למציל, פודה, עוזר, וכן הלאה וכן הלאה. התשובה היא לכאורה פשוטה. פודה משחת, כן? מציל מצרה. מגן, אם אומרים שמישהו יש מגן, אז הכוונה היא שלא שהוא בצרה ובא מישהו ועוזר לו, בא מישהו מציל אותו. אלא שבכלל הצרה לא מגיע אליו. אדם שהולך עם מגן, עם הגנה, אז יכול להיות שמסביב יש אלף ממנחה ורבבה משמאלך, אבל אליך לא ייגע פשוט, כי המגן, מי שבתוך המגן לא מרגיש. למה אמר השם לאברהם אבינו באותו פסוק, באותו הזדמנות, באותו צומת דרכים בחיים של אברהם אבינו, אנוכי מגן לך? מדרש בעצם שואל את השאלה הזאת, לא כל כך למילה הזאת, אלא למילה הקודמת. למה השם אמר לאברהם אבינו אל תירא אברהם? הלא מדובר באחרי מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. לפני המלחמה, כשאברהם יצא לדרך, כשברוך הוא לא אמר לו אל תירא אברהם. שם השוואה, משה רבינו, לפני שהלך למלחמת עוג, אז השם אמר לו אל תירא. שואלים המפרשים, למה דווקא עכשיו הוא לא היה ירא לפני סיחון, עכשיו הוא כן היה ירא, אז מסבירים שהוא פחד מאוג בגלל הזכות של הפליט של אברהם. אבל לפני המלחמה אני מבין שאולי מישהו מפחד, וצריכים להגיד לו לא לפחד. כשברוך הוא לא אומר לאברהם כלום לפני המלחמה, אחרי המלחמה, ניצחון טוטלי, מלכי צדק, מלך סדום, שרוך נעל, הכל מסודר, אומר לו אל תירא אברהם. אז מדרש שואל, ובתשובת המדרש על המקום יש שלושה תירוצים או ארבעה. מופיע מילה ששאלתי את הבקי הגדול ביותר בשפת חז"ל ובמקרא, אדון בר אילן, והוא אמר לי שהמילה הזאת מופיעה בספרות הרבנית בכלל 4 פעמים, 3 כאן, ועוד אחד גם אצל אברהם אבינו, קצת לפני כן בלך לך. עכשיו, אולי אני טועה, לא יודע זמן אחרי לבדוק את זה, יכול להיות שיש מקום 5 אצל יעקב, אבל אני חושב שאומר לי שרק 4, זה רק מופיע פה. מה המילה? אומר המדרש, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, ואז יש 3 הצעות שונות ממה אברהם התפחד. אני קודם כל רוצה לדעת מה פירוש המילה מתפחד, כי זה לא מילה בשפה שלנו, וכנראה זה גם לא מילה בדיוק בשפה של חז"ל, המציאו אותו רק בשביל המקום הזה. אין מישהו אחר שמתפחד. יש הרבה אנשים שמפחדים בתנ"ך ובמדרש, אז זה מה דוד המלך, אשרי איש מפחד תמיד, זה טוב לפחד, אבל יש רק בן אדם אחד שהוא היה מתפחד, והמציאו מילה חדשה כדי להביע משהו. מה פירוש המילה מתפחד? תן עוד רמז לפני שאתם עונים, ממה הוא מתפחד? ההצעות שבמדרש, אז אחד אומר כך, אברהם אבינו היה אומר, מתפחד ואומר, שמה בתוך כל אלו שהרגתי במלחמה, היה צדיק אחד, וזה ירשן לחובתי. ההצעה השנייה, היה אבינו אברהם מתפחד ואומר, שמה לאלו שהרגתי, הבנים שלהם יבואו אחרי שנים וינקמו וירצו לנקום את נקמתם, ואני אפגע מזה. דבר שלישי, שאבינו מתפחד ואומר, שמה במלחמה, בנס הגדול שקרה לי, שניצחתי, אז עזר כל זכויותיי בעולם, ולא יישאר לי כלום לעולם הבא. כן, דעה כזאת שבחזר, שעושים חשבונות כאלו, ואם אתה, הסיפור של רבי חנינה, שהתפלל, לא היה לו כסף, אשתו התפללה, ואז הוא קיבל איזשהו מקל של זהב, אבל הוא הבין שזה הרגל הרביעי של שולחנו, שלישי של שולחנו בעולם הבא, ולכן הוא הגזיר את זה. מה שאתה נהנה בעולם הזה, אתה יורד לך מהחשבון לעולם הבא. זאת אומרת, אברהם אבינו, שם לא נשאר לי שום זכויות לעולם הבא, כי עכשיו עזר כולם. עכשיו, מה פירוש המילה מתפחד? איך זה שונה מפחד?
מתפחד עצמו.
מה?
מתפחד עצמו.
כן, לא, זה... כן, התפעל. ומה זה? מבחינה פסיכולוגית, מה ההבדל בין פחד לבין התפחדות? מה, איך אנחנו קוראים להתפחדות בעברית מודרנית? מה? לא, לא פניקה. זה נכון, יפה מאוד, זה לא הפשט של המילה, אבל זה נכון שמבחינתנו, אני לא בטוח שחזר היו חושבים ככה, אבל ברור שמבחינתנו, מי שיבוא אצלי אחרי המלחמה, יבוא ויגיד, אוי, אולי יש שם צדיק אחד, אנחנו נפנה אותו לפסיכולוג. כן, זה נכון, נכון, לא מבינו בשפה שלנו, חזר לנו יש לו בעיה פסיכולוגית. שם אין לי זכויות. המקום הרביעי שכתוב מתפחד, אצל אברהם אבינו, לא בסיפור הזה, לא איפה שכתוב אנוכי מגן לך, אבל לפני כן, בלי הקשר בדיוק בתחילת לך לך, על הפסוק טל ילדותך, אשר אבינו אברהם מתפחד ואומר, שם עבודה זרה שעבדתי לפני שחזרתי בתשובה, אני עדיין אצטרך לשלם עליו מחיר. אמר לו, תשבורך הוא, אתה טל ילדותך, מה הטל הזה? הוא מתעדב בינינו, כך כל העבר שלך, כל החטאים שלך, פשוט מתעדים בינם. אז באמת, יש מישהו שהוא, נניח שלא בגיל 3, אני חושב שהוא חזר משהו בגיל 3, אז אי אפשר לקרוא את המדרש. גם בגיל 48, זה הדעה השנייה, אבל מאז עברו 30 שנה, הבן אדם המציא את היהדות, המציא את הכבודת הקדוש ברוך הוא, עובד קשה, וכל הזמן הוא אומר, אוי גברת, יש לי חטאים, והוא לא נותן לו מנוח, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, אל תדאג, אל תדאג. מה זה מתפחד בעברית מודרנית? זה לא פחד, יש לנו מילה אחרת? זה נקרא חרדה. זה מבחינה מקצועית, מבחינה פסיכולוגית. אנגסט, אנגזיירי. הפחד זה, אם יש אריה, אני מפחד. כשאין כלום, אבל ליבי לא נותן לי מנוח. אני כל הזמן, אפילו בהגזמה, זה ממש מוגזם, אתה לא מבינו. לא משנה אם זה מוגזם או לא מוגזם. אדם ש... הוא צריך לבדוק אם הכיסא הוא חזק מספיק, הוא חי בחרדה מתמדת, והאמת, ברגע שיש 3 דעות במדרש, אז זה ברור שהכוונה היא איתו, זה 3 דעות שונות עם 3 המוראים שונים, אבל והנה לכם ברור היא ש... בסדר, אין להם ראייה משום דבר בפסוק, שהם מתפחד מזה ומזה ומזה. פשוט הם גרדו את הראש ואמר, מה היה יכול להיות שפתאום הוא מתפחד? אז חיפשו כל מיני דברים מסביב לאותו אירוע של המלחמה. ברור שרוצים להגיד שאברהם אבינו הוא טיפוס מתפחד. ומתפחד זה מילה שהיו צריכים להגיד, פחד זה, יש סכנה, יש פחד. מתפחד זה אדם שאין לו ביטחון אין לו ביטחון עצמי, אין לו שלוות הנפש, אין לו יישוב הדת, כי מבחינתו כל מיני דברים נוראים יכולים לקרות, רק צריכים איזושהי סיבה להדליק מחדש דבר הזה. טוב, מלחמה, יש להם בנים, יש צדיקים, יש כל מיני סכנות שעובדות אחרי המלחמה. למה הוא לא פחד לפני המלחמה? כי אברהם אבינו היה אמיץ, הוא לא פחד. הוא יצא למלחמה, כפי שהזכרתי לפני שבוע, את המדרש שאומר, אולי זה יום כשאחר לא זוכר מתי אמרתי את זה, וירק את חניכיו, מילה מוזרה, מה זה וירק? נשמע כמו מלשון ירוק. אז המדרש אומר, יש גם כאן הצעות, הוריק, הוריק פניהם, הוריק פניהם של החניכים, של ה-318 אנשים, אגיד להם, בואו נפיל את עצמנו, בואו נפיל את עצמנו על קידוש השם. הוא אומר להם, אנחנו הולכים למות עכשיו, כי זה מלחמת התאבדות, אבל זה יהיה דבר גדול, בואו נקדש, הם לא רצו ללכת, אז הוא הוריק פניו, הוא ניסה לבייש אותם. לא מבין איך זה בדיוק עובד, והיה אומר אצלי, פני איך רציתי לעבור, אז אחרי זה לא הייתי בא, אבל הוא רוצה להרהיב אותם, כן, אמר להם, בואו נפיל את עצמנו לראות השם. אבל מבין, הוא היה אמיץ בצורה יוצאת מן הכלל. כשיש אויב, וצריכים לעשות משהו, לא שאל אף אחד, לקח מה שהיה לו, כמה שמנריקים ככה, 318 איש, ותקף את הצבא האדיר ביותר של מזרח התיכון, של אבת המלאכים. אבל אחר כך, כשאין שום אויב בשטח, עכשיו ברוך השם אפשר לשבת, אז הוא יושב והראש מתחיל לעבוד, הוא לא ממוקד בסכנה שלפניו, ופתאום צצות לו כל מיני בעיות מסביב. למה חז"ל חשבו שזו אישות של אברהם? חוץ לשכתוב בפסוק אל תירא אברהם, אבל חז"ל תרגמו את אל תירא אברהם לזה שאברהם הוא טיפוס מתפחד. למה? למה זה? מאיפה הם ידעו את זה? אין שום ראיה בשום מקום שאברהם הוא ככה. למה הבינו חז"ל שזה האופי של אברהם? אנחנו כבר ענינו, כי אברהם אבינו הוא ראשון הראשונים בצורה שבאמת שונה, זה לא רק יחסית שונה מיצחק ויעקב, באמת שונה, הראשוניות המוחלטת, הקיצונית של אברהם אבינו, הוא קיצונית. אדם שאין לו שום מסורת, אין לו חברים, הוא יחיד, אברהם העברי, הוא מצד אחד, כל המקור מצד השני, הוא לבד, אין לו ספר, אין לו ספר דרך, אין לו ספר תורה, אין לו שולחן ערוך, אין לו סיפורי צדיקים, הוא לא למד בגן, והאמת צריכים להוסיף, ואין לו גם אלוקים שהולך איתו, שמדריך איתו, שמדריך אותו. אז כשברוך אמר לאברהם אבינו, אחר כך התהלך לפניי, וככה זה בכל הסיפורים שלפני כן, והמדרשים מאוד מקצינים את זה, אבל זה די בולט בפסוק. כשברוך הוא תמיד מדבר עם אברהם, או לפני בצורה שאומר לו, תצא לבד, לך לך לארצך אל הבלתי נודע, או בדרך כלל רק אחריכם. וכמו במקרה הזה, שאחריהם, לפני המלחמה, אברהם התייעץ, כשברוך אמר לו לצאת, לא לצאת, אמר לו שבסדר, לא אמר לו כלום, לא מופיע. אחר כך הוא אמר לו, יפה מאוד, עכשיו הוצא אותו החוצה, והראה לו שכל יהיו זריך. במדרש אומר את זה על כל דבר ודבר, אני רק יכול לקחת דקה לסביר דבר, כי הוא כל כך יפה שחזל, חבל לא להכיר אותו. כשברוך אמר לאברהם אבינו, אל הארץ אשר אראך. אחר כך לא מוצאים שהוא אמר לו, זה הארץ. אותו דבר קורה גם בהר המוריה, לא אמר לו, אמר לו אל הארץ אשר אראך, ולא אמר לו, בסוף לא אמר לו כלום. הוא אומר מדרש ככה, אברהם אבינו מסתובב במסופוטמיה, נדמה שכתוב מסופוטמיה במדרש, מסתובב במזרח התיכון, והגיע לארם נהריים. ארם נהריים, לא מה שאנשים חושבים שזה נהר פרט ונהר החידה כאן, ארם נהריים זה דמשק, שני הנהרות של דמשק, אמנה ופרפר. וראה אותם פוחזים ואוכלים ועושים משתות. למה? כאן זה ארץ מאוד מאוד פוריה, יש שם הרבה מים, ארם נהריים, אז פחות יותר החקלאות דואגת לעצמה. פעם בשנה צריכים לזרוק כמה זרעים, חוזרים אחרי כמה חודשים וקוצרים, וברוב הזמן עושים מסיבות. אמר אברהם אבינו, הלוואי שלא תהיה חלקי בארץ הזאת. כשהגיע לסולמה של צור, אברהם אבינו נכנס לארץ ישראל כנראה מהצפון. מה זה סולמה של צור? איפה זה? עברית מודרנית? ראש הנקרה. וראה אותם עודרים, חושים בזמן החרישה ועודרים בזמן האדירה ומנקשים בזמן הניקוש וזורים וחושים. כל השנה צריכים לעבוד כדי להוציא קצת זרק בארץ. אז אמר אברהם אבינו, הלוואי שתהיה חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זאת הארץ. זו דוגמה קיצונית שרק אחרי אברהם אבינו הוא החליט לבד שהוא הגיע למקום הנכון, ואז הוא אמר כן, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו כן. הארץ אשר עליך לא אמר לו כלום עד שהוא לא אמר את זה לבד. הוא אמר מוסגר, מדרש ממש מדהים, נשמע משהו כמו אלטרס גורדן, התנועה החלוצית, אנו בנו ארצה לבנות ובנות, אנחנו לא רוצים לגור בסעודיה שהזהב זורם מהאדמה, ולא בארצות הברית שהכבישים מסועלים עם זהב, אנחנו רוצים, איזה ארצה אנחנו רוצים? איפה שאין אפילו שנייה אחת שלא צריכים להזיע ולעבוד. העבודה בונה את האדם. טוב, זה מה שכתוב במדרש, זה לא ענייננו. אברהם אבינו אין לו כלום בתור תמיכה, לא קבוצת תמיכה, לא פסיכולוג, לא חבר, לא הדרכה, לא עבר, לא מסורת, שום דבר. אז ברור שהוא מתפחד ואומר, כל הזמן הוא צריך לצעוד בחושך ולקוות שהוא לא דורך על, 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 על איזשהו מכשול. כשהוא מצליח, והכל בסדר, כשפוך הוא אומר לו, יפה מאוד, הצלחת, עכשיו תלך למשימה הבאה. זאת הראשוניות, אז לכן אומר, בכך חותמים ולא בהם. כי אני אומר, יצחק ויעקב, מבחינת עבודת השם, כולם גילו דרך חדשה. יצחק, הפחד והיראה, יעקב, התפארת והאמת, וכן הלאה, לא משנה בדיוק מה, הם באמת גילו דברים חדשים, אבל הם עבדו קצת, מתוך איזשהו מערכת, היה להם אבא מאחורה, יעקב אבינו יכול להגיד, אלוקי אבי אברהם, אלוקי בפחד יצחק. הוא יש לו כמו שלנו יש, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אז גם להם יש אלוהי אבותם. נכון שאלוהי יצחק הוא לא אלוהי אברהם בדיוק, אבל הוא גם כן אלוהי אברהם, זה, זה, זה חדש וישן. אברהם אבינו לא יכול להגיד אלוהי אבי תרח, אין לו שום עבר. אז זה, וזה מה שחזר יבינו המתפחד הזה, כלומר אברהם אבינו הולך חסר לו תמיכה, ולכן חשבו הוא אומר לו אל תירא אברהם, זה, עכשיו זה הפשט של הפסוק, אנוכי מגן לך. נכון שאתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה לא יודע מעבר, אתה הולך עכשיו לפנות ימין, אני לא יודע מעבר לסיבוב הזה מחכה לך, אני לא יודע מה, כי עולם באמת מלא מכשולים, תקלות, עבירות, אויבים וכל הערמות, אבל עכשיו אני מבטיח לך שאתה תלך, אתה לא תרגיש בזה. אנוכי מגן לך, ואנוכי מגן לך זה בעיקר כדי להרגיע את הבעיה הפסיכולוגיה שאבא ממינו, כי אין לו באמת אויבים כרגע, אבל הוא בחוץ מפחד. אם אני כשבוך אומר לו אל תדאג, אתה לא צריך לפחד להתפחד, אז מקווים שזה יהיה בסדר. אני לא בטוח שזה יהיה בסדר, כי מי שיש לו בעיה כזאת צריך הרבה הרבה ישיבות עם הפסיכולוג שלו, כשבוך הוא נתן לו רק שעה אחת, אבל אולי כשבוך הוא יותר אפקטיבי מהרב בני לב, יכול להיות. אז זה הפשט בברכות, כלומר אני אומר את זה כדי לחזק להקצין אפילו מה שמענו לפני שבוע. עכשיו, איך יהודי שהולך בדרך הזאת, איך יהודי שמתפלל למגן אברהם, לאיש הזה, שנקרא מגן אברהם, אז הוא, אני חושב שהוא האמור להרגיש שהוא האברהם המתפחד. זאת הכוונה. אנחנו מתפללים, זה אני מחבר עכשיו השיעור הקודם לפני שבוע, עם השיעור לפני שבועיים. אדם צריך להתפלל מתוך תחושה שאין לנו אלא אבינו שבשמיים. זה לא קשור, ואם אתה תרגיש שאתה יהודי, ויש לך עם, ויש לך ברית, ויש לך תורה, אז נכון, כל אלו באים מהקדוש ברוך הוא, כל אלו הם נכסים רוחניים, אבל אתה כבר לא, ההרגשה הזאת שאני לא יכול לזוז בלי אלוקים. אין לי שום דבר בעולם אלא אתה, אין לנו אלא אבינו של שמיים, מה שתיארתי לפני שבועיים. וככה התפלו האבות שבאמת הם היו צריכים לגלות הכל, ולא, הם לא התפלו כמו שאמרו להם, הם התפלו מתוך ה... מתוך תחושת הבטן הזה שאנחנו חייבים לטפס ולהחזיק, אחרת אנחנו עבודים. יש כאן איזשהו חבר דק, אם אני לא תופס אותו, הכל עבוד. אין כמו אברהם, גם יצחק ויעקב, מאוד מעריכים אותם, לא כמו אברהם. אז לכן, ככה זה אומרים אלוהי אברהם, ככה אומרים אלוהי יצחק ויעקב, אבל, וכך חותמים, ולא בהם, כי בסופו של דבר, אדם צריך להבין שכך הוא צריך להתפלל. ראשוניות, אנושיות בצורה הבסיסית. אני בן אדם, אני חי, אני נולדתי, לא בדקתי מה לימדו אותי, כמה כסף יש לי, כמה בתים יש לי, כמה תורה יש לי, אני רק בן אדם. ככה אברהם אבינו כשהוא עבר את הנהר היה צריך להתפלל ויקרא בשם השם, ככה אנחנו צריכים להתפלל. אוקיי? זה הסיום של החלק הראשון. מה שנעשה עכשיו כפייה, הזמן, יכול להיות שאני אריך איתו מדי. בואו נבין את הביטויים שלא התייחסנו אליהם.
אבל יש מערכת בימינו מאחורי. בסופו של דבר, אי אפשר באמת להתפעל בצורה
נכון. אתה צריך, אתה צריך, אנחנו מתפעלים בקומות. אדם צריך לשאוב לרמה, רמת היסוד. היסוד שכל מה שיש לך זה אברהם. כלומר, אנחנו בונים על אברהם. זה מה שניסיתי אותה גם לפני שבוע. אני מבין שזה מין סתירה פרדוקס, אבל לא סתירה, זה פרדוקס. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו הולכים בעקבות המסורת המפוררת, העתיקה, העשירה של עם ישראל, והמסורת הזאת אומרת לי זה להתפלל כאילו הייתי אברהם העברי. עכשיו, אתה אומר, עכשיו סתרתי את עצמי? לא בדיוק, כי זה היסוד של העושר. כל המסורת, כל התורה הזאת, היא בנויה על האישיות הפשוטה של אברהם אבינו, לכן הוא נבחר לתפקיד הזה. אחר כך מוסיפים, מוסיפים. אז נכון, יש טעות בסיסית, לא טעות, יש מכשול פסיכולוגית בסיסית, שבו אני התחלתי, הייתי, אני הולך לתחום אחר לחלוטין, יש איזה ילד, הוא גר בעוני, אז הוא בסוף הוא בורח מאבא ואמא והולך לארץ חדשה, הוא עובר לאמריקה, ושם הולך ברחוב, ולאט לאט בסוף הוא נהיה הנמיפות. אוקיי? זה סיפור הצלחה אמריקאית. ואז הוא שוכח את שחלתי לך כסף נורא, איך הוא שוכח איך שהוא היה, הוא נהיה עכשיו עשיר, ופתאום הוא נהיה עשיר, הוא כזה שמן, והוא שוכח את שורשיו. אז כל מה שיש לו בסוף הוא בנוי על התכונות הבסיסיות האלו, אפשר להוסיף, זה לא סותר, אתה מוסיף. אז גם אנחנו, כשאמורים לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לפחות בהתחלה, לפחות נקודת המוצא, זה להשאיר מעליך את כל הבגלים היפים האלו, ואתה עושה את זה בגלל שיש לך, בגלל שאתה בן אברהם יצחק יעקב, לכן אתה מוריד את כל הדברים האלו, ואתה מנסה להגיע לשורש הדברים, כי גם בך זה צריך להיות שורש הדברים, ושורש הדברים הוא שאני אדם, שאין לי בסיס לחיי, אני מתפחד מכל צל שזז, כי רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותי. אני מבין שהרבה פעמים, אנחנו שמענו המון 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 שיחות, שהסבירו לנו ש, תראה, הקדוש ברוך הוא הבטיח, יש ברית, הגרה על בוני ירושלים, למה לא ברחמים, למה לא ברחמיו? כי בני ירושלים זה בדין ולא בחסד. אנחנו שמענו המון שיעורים, שיסבירו לנו ש, זה נכון שאני וכשפוך וכשפוך הוא, אבל יש ביני בינו כל מיני הבטחות שאפשר לסמוך עליהן. כשפוך הוא הבטיח ואף גם זאת ביתם ארץ הבאים לא מסים לא חליטים ולא גרתים לחלותם להפיר בריתים איתם. אז יש לנו ברית, הכל נכון באמת, אבל אם אתה לא יכול להזכיר אותם, לא תוכל להזכיר את הברית אם לא באת, אם לא נכנסת לחדר בתור מי ש יכול להיות שאין לי כלום, אני מרגיש שאין לי כלום. ורק אחר כך אנחנו נוסיף את קודם בינינו. זאת עבודה שצריכים לעבוד עליו.
אבל התודעה של הברכה הראשונה אמורה להיות שבח, לא? כאן זה כאילו
בטח שבח.
אבל כאילו
אבל למי אתה משבח? התוכן הוא שבח, אני אומר שני דברים שונים. לא הסברתי את המילים, עכשיו אני אסביר את המילים בהמשך. אבל אני לא מסביר את המילים, אני מסביר למה מילים מסודרים בצורה כזאת. אני לא משבח, אני חייב לשבח. אתה לא מתפלל כי אתה חייב לשבח, זה הסברתי בשיעור הראשון. אתה מתפלל כי אתה חייב להתחנן, אבל הדרך להתחנן זה לשבח, להתחנן ואחר כך להודות. אז השבח כאן הוא רק הצורה, אבל אני באתי להתפלל כי אני צריך להתחנן. אם אתה רוצה לשבח אז תגיד פסוק דזמרה, אתה רוצה לשבח מאוד אז תגיד הלל. יש בעיה, כל מה הלל בכל יום איזה מחליף ומגדל. זה לא מצוות שבח, הלל זה מצוות שבח, תפילה זה מצוות תחנונים, אבל צריכים להקדים שבח לפני כן. אז אני משבח. עכשיו, אני אומר לך את התפקיד, בין השאר, למה צריכים לשבח לפני כן? בין השאר, כי צריכים להגדיר לעצמי מי אני ומי הוא. הוא המשובח ואני המשבח. עכשיו, הצורה, הלשון, המדויקת, וזה אני יכול להגיד, ברוך אתה השם שאתה גדול. גמרתי את השבח. למה זה מנוסח, איך שמנוסח? אז זה אני מנסה להבין. מנוסח כדי להעמיד אותנו בתודעה מסוימת. זה לא תפילה, אני לא מתפלל. עוד לא בקשתי שהקדוש ברוך הוא יציל אותי. אני מתפלל, אני מגדיר את עצמי, כשעומד לפני הקדוש ברוך הוא, אני מפנים, כשעומד לפניו אני פתאום עכשיו ממש מרגיש כמה אני חסר כל וכמה הוא הכל. ומתוך זה אני משבח, מתוך זה אני אמשיך ואני אבקש ואני אתחנן. טוב, כמה מילים על התכנים הספציפיים של הברכה, כי יש כאן, זו ברכה באמת מאוד מאוד עשיר. אבל בכל זאת, ניתן לו רק שני שיעורים. אז נעשה את זה בקיצור. דיברנו רק כך, ברוך אלוקינו, אלוקי אבותינו, מעמיד אותי בתוך עם ישראל, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אני הולך אחריהם, כולל מה שאמרתי לפני שבוע, שכל אחד מהם הוא שונה, אז גם אני צריך להיות שונה, אבל גם זה בתוך חיקוי לאברהם אבינו. הקהל הגדול, הגיבור והנורא. כולם מכירים את הגמרא, מתוך השלילה של הגמרא מבינים נקודה חשובה בחיוב. הגמרא מתארת איך שהנביאים, ירמיהו, יחזקאל, הם לא רצו להגיד את המילים האלו. כל אחד הוריד מילה אחרת כדי לא לשקר בנפשם. למה? כי גויים ורוקדים בחובות בית המקדש, היה גבורתו, היה נורתו והיה גדולתו. יש כנראה הבדל בין כל הביטויים, אבל זה פחות או יותר הרמה. עד שבקוס על שקל סגולה יחזירו את זה, כי הם אמרו שלא, זו גבורתו. זה שהוא מרסן את עצו, כשפוך הוא יכול לראות את הגויים מתנים את המקדש, את בני המון, עושים במקדש מה שהם עושים, והוא לא מגיב, אז זו גבורתו, זאת נורתו. אוקיי, מדרש יפה, מאוד מאוד חשוב, יש הרבה השלכות לגבי נקודה מאוד חשובה, אסור להתפלל דברים שהם במרכאות שקר. מה, ימיהו חשב שכפוך הוא לא גדול, אבל הוא לא היה יכול לשבח אותו על גדולתו שאי אפשר לראות. זה נקרא לשקר, לשקר בנפשה. זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים להיות פרום כל הזמן, אבל אדם צריך להגיד את הפרומקייט שלו מתוך זה שהוא באמת פרום, לא רק בגלל שכתוב בסידור. אבל זה לא הנקודה. מה לומדים מזה, מה התפקיד, מה פירוש, לא פירוש המינים, מה התפקיד, מה המשמעות של הקל הגדול גיבור והנורא? מתוך הסיפור, מתוך זה שהם לא רצו להגיד אותו, ויש אחר כך יש תירוץ בגמרא, למה כן, אז מה זה באמת גדול גיבור ונורא? מילה אחת, במילה אחת, מה כל השאלה שאומרים? אתה, מה קורה לנו, מה קורה, מה ההבדל בין עולם שבו כשברוך הוא גיבור נורא וגדול, לבין עולם שהוא כביכול, כמו שהם ראו, הנביאים, לא גדול, גיבור ונורא. זה פשוט נוכחות גלויה, זה הגילוי. הלא, ברור שהנביאים, הם לא אמרו איפה מציאותך. הם ידעו שכשפוך הוא נמצא. אבל הם הבינו, וזה גם ביטוי שחזר, שהוא מסתפר. שהוא בגלות. שהוא נמצא במסתרים. הגדולה והגבורה והנורות של כשפוך הם הגילוי. כשפוך הוא עושה ניסים, אז הוא גדול גיבור ונורא. כשהוא שקט ונעלם ודומם ולא מגיב לרשעות ולרשעים ולאויבים, אז הוא לא גיבור, לא גדול ולא גדול. לכן אני לא מקפיד על ההבדל בין המילים עצמם, כי כל השלושה משותפים לאותו דבר. אז מה זה אומר לנו? וזה הנקודה של לשקר. כשאנחנו הולכים להתפלל, אנחנו מעמידים לפני עצמנו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש כאן בעיה, אני אגיד זה ממש בקיצור, למרות שזה ראוי לשיעור שלם. אנחנו, בניגוד להרבה אנשים אחרים, הרבה עמים אחרים, אלוקינו הוא לא רואים אותו. כן, הוא בלתי נראה. לא ראיתם כל תבנית וכל דמות ביום בהר סיני, לכן לא תעשו איתי אלוהי זהב אלוהי חסף. אנחנו, אין לנו דמות להתפלל אליו. וזאת באמת בעיה. זאת באמת בעיה, הרבה מפרשים מסבירים שזאת היסוד של חטא העגל, זה קשה לחיות. גם אם ראית ניסים ונפלאות, אנחנו, זה קשה לחיות. בתפילה זה במיוחד בעיה. למה? כי קודם כל היסוד הוא נכון, אדם צריך להתפלל למישהו. זה, תפילה זה עמידה לפני המלך. זה לא, אני יודע, יש מקומות, הגויים, יש שם איזשהו מעיין, או משהו, איזה שפריצה כזה, אז כותב, או נגיד מה שאנשים עושים יד הכותל. אתה הולך לאיזשהו מקום, אתה כותב פתק ואתה זורק. זאת לא תפילה. זה העלות משאלות, כן? אתה ביום הולדת, אז נושפים על הנרות ומייחלים לעצמך משהו. תפילה זו שיחה. הוא צריך להיות לפניי. אבל אנחנו יודעים, אני מניח שכל הקדמות ההרגל של תפילה במשך הרבה שנים, אנחנו מרגישים את זה. אנחנו מתפלים לקיר, לכלום. וזה יוצר, זה יוצר בעיה. מאמר מוסגר, סיפור של הישיבה, לפני 20 שנה בערך. אז התגנב באוזני ראש הישיבה סיפור שקרה בישיבה אחרת, בישיבת מלא אדומים, שהופיע שם רב גדול, ראש ישיבה בארץ, והוא אמר, אמר שיחה שם, שיחת אורח, והוא אמר שם שכשאתם מתפללים, אני מציע לכם שתדמיינו לפניכם דמות, איזה זקן, כמו שכתוב במדרשים, כשפוק מופיע כזקן, כבחור, אז אתם צריכים לצייר לעצמכם דמות. באמצע השיחה, ראש הישיבה שאותו ישיבה, הפסיק אותו, ועדה אפיקו לילה רב שגר מבית מדרשה. פשוט זרקו אותו מבית המדרשה. ובגלל זה גם הוא עבר שיחה בישיבה שלנו, שבעצם הסכים עם ראש ישיבת נעלי אדומים. עכשיו, מה הייתה הבעיה? ששבוע לפני כן אני עברתי איזושהי שיחה לקבוצה קטנה, אני לא יודע מה למדנו בדיוק, כי זה היה אגדות חלק. ואמרתי שכשאני מתפלל, אז אני לא ממש מדמיין, אני לא מצייר, אבל כן, לא בדיוק דמות, אבל מאחורי ארון הקודש נדמה לי ש... ראש ישיבה אמר שעל זה צריכים לעשות בבית מדרש. אמרתי, טוב, תבטלו את זה. אפילו מישהו, היה איזשהו פרויקט, לא זוכר בדיוק למה, בחור בישיבה גם הסריט את השיחה הזאת. אמרתי לו להשמיד את הסרט, סתם הוא לא עשה את זה. צריך לראות ביוטיוב אם זה נמצא, לא נמצא. אוקיי, אז אני חזרתי בי למה שאמרתי, אבל ברור שיש כאן בעיה, זה קשה מאוד להתפלל לכלום. אז התשובה, לא התשובה, עכשיו לא התשובה החסידית הציורית הזאת, אלא התשובה הפילוסופית היא שזה באמת נכון. אתה לא יכול להתפלל, אסור להתפלל לכלום. אתה לא שם את התפילות באוויר, ומחכה ששבוך הוא ישמע. אתה צריך לדבר, אתה צריך לדבר עם אוזניו, אבל אין אוזניים. אתה צריך לדבר לפניו, פנים על פנים, זה ביטוי של התורה, כן? פנים מול פנים, בקת קונים זה דין, פנים מול פנים. אני אומר את זה בגלל שעד היום אני רואה אנשים, גם בבית המדרש, שלא עומדים פנים על פנים בזמן בקת קרנים. בקת קרנים זה פנים על פנים בדין. אתה צריך לפנות אל הקרנים, אז אם אתה תראה אותם או לא תראה אותם, זה בעיה משנית, אבל צריכים להיות פנים על פנים ולא להסתובב. אבל כשמוך רואים פנים, אז איך עושים את זה? אז נניח שלא מדמיינים. זה מה שאנחנו אומרים בתחילת הברכה. תראה, יש נוכחות, אפשר להגיש נוכחות בלי, אנחנו לא באמת ילדים קטנים. הוא לא צריך אוזניים, הוא לא צריך להיות חומרי. אבל אתה כן צריך להגיש שהוא כאן. אז אמרו הנביאים, אז הביטוי של הדבר הזה זה תקנת חז"ל להגיד גדול גיבור ונורא, ואז עמדו על הראש ועשו שמינייה, כיוון שהיום הקשור הוא באמת פחות נוכח מאשר היה בזמן שביתו שהיה קיים. היה גבורותיו, היה נפלאותיו שהיו פעם, אז עשו שמיניות באוויר כדי להסביר לנו, היו צריכים לשכנע את עצמם, זה לקח זמן, לקח דור שלם, עד ששכנו את עצמם חכמנו, שיש נוכחות מוחשת, אפשר להגיש נוכחות שלנו, ולא בדרך הרגילה, לא בגלל שיש פיצוצים ויש ברקים ויש רעמים בכוחות ואותו מלא עולם, אלא גם, אם אתה מאמין שהוא קיים ויושב שם, אז גם השקט הרועם שלו בזמן שהרשעים, זה גם נוכחות. אבל צריכים להבין את זה. אז אני לא מדבר על הפתרון הזה שהוא קנה הפתרון הנכון, וגם את זה צריכים לחשוב, אלא עצם הנקודה שהוא מנוכרי זה. מתפללים לנוכח. כשברוך הוא כאן בזמן התפילה כמו שאני כאן. בזה שאני כאן ואפשר להרגיש, והוא אי אפשר להרגיש, על זה צריכים להתגבר. כי אחרת אתה לא מתפלל. תפילה זאת שיחה. זה לא אימייל. זה לא טלגרמה. זה לא בקשה. זה שיחה עם מישהו. וזה התפקיד של הכל הגדול הגיבור והנורא, לפי הפירוש המקורי ולפי הפירוש המתוחכם שאנשי נס והגדולה אמרו כשהם הגזילו את הקדוש ברוך הוא לתפילה בשעת גלות או גלות שכינה או חצי גלות. כן.
אז הרב חושב שזה היה נכון לסלק את ראש הישיבה שם? או
אני סיפרתי סיפור כדי שתזכרו משהו אחר כך, כי אתם אומרים שאני מסביר, אתם לא תזכרו את הסיפור אם אתם תזכרו. זה היה כדי, אני סיפרתי את זה כדי להדגים, כדי מה מילה, כדי לא זוכר, להמחיש את הבעיה. אוקיי? עכשיו, יש בעיה, וצריכים לפתור את הבעיה. אז יכול להיות שלא פותרים את הבעיה בצורה ילדותית על ידי שאני הופך לקשור כל מוחש, כי יש הבדל בין נוכח לבין מוחש. אני עדיין קצת ילד, אז זה קשה לי, אני מודע על עצמי, זה קשה לי להנחיח את הקדוש ברוך הוא בלי להנחיש אותו. אבל אני מספיק חכם כדי להגיד, אני עושה את זה ואני לא מתכוון. הפחד הוא מי שעושה את זה וכן מתכוון. אז בסדר, כל אחד ימצא את הדרך, זאת לא, זה לא חוב בתחילה ועשית, זה חיוב בתחילה תיאורית. מישהו רוצה לבוא למעבדה, כל קורס פה באוניברסיטה, שיש שני שיעורים, יש כאן תלמידים ומעבדה. אז במעבדת התפילה שלנו אולי נדבר על איך בדיוק ללכת בין הטיפות כאן. העיקר הוא שיש בין הטיפות. הפתרון של חז"ל זה לא לדמיין את הקדוש ברוך הוא כזקן עם זקן, אלא לטעום את הנוראות גבורה וגדולה של הקדוש ברוך הוא. אבל אתה צריך לטעום אותו, טוב, לטעום, זה גם מילה מוחש. אתה צריך, הלב צריך להרגיש אותו. כן, אחרת אתה לא מתפלל. קדימה. הקדם עונים הנורא, כל עליון, קונה שמי בארץ, קונה הכל, דיברנו, זה לשון של מלכי צדק. שמנו לב שחזל השתילו באמצע הביטוי של מלכי צדק, ביטוי זר, גומל חסדים טובים. מה הפשט של המילים גומל חסדים טובים? בדרך כלל, מה זה גומל? מה הפירוש האמיתי של המילה גומל? גומל זה להחזיר למישהו שאתה חייב לו. זה כמו לפרוע. אבל כתוב, גומל חסדים. מה זה לגמול חסדים? אז היית יכול להבין שהוא גומל על החסדים. אבל איזה חסדים? ברור שהפשעת הוא גומל חסדים, זה החסד, כשבו הוא עושה את החסדים. אז גומל כאן זה אומר מעניק. גומל חסדים טובים, הוא פורע, הוא משלם, הוא נותן חסדים טובים. אז למה כתוב פורה? אז למה כתוב גומר? עושה חסדים טובים. למה? הגומר זה מילה שאני גומר לך על הטוב שעשית לי. גומרים טובה תחת רעה. רעה תחת טובה. רעה תחת רעה, טובה תחת טובה. ופה הוא גומר חסדים טובים. אז איזה, מה כאן הגומר? ברור שקודם כל, אז מה הפשט? על איזה חסדים מדובר? קודם כל, זה משתלב במה שאני הסברתי. אנחנו לא באים לקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו מה שמגיע לנו. לא מגיע לנו כלום. אולי כן מגיע, אבל לא בתפילה. התפילה היא מתוך מי שאין לו כלום, אין לו גם צטלה שיכול להגיש כדי לקבל, אין לו כלום. רק לקדוש ברוך הוא יש, ואני חסר כל זכות תמיכה בסיס. כל מה שהוא הולך לתת לי, זה יהיה חסד גמור. הביטוי לקוח, ממה שחזל אומרים על הפסוק, עולם חסד ייבנה. בריאת העולם זה החסד האומיתתי. תוך בריאת העולם, בלי שום מחויבות לאף אחד, כי לא היה אף אחד. כן? אחרי שיש עולם, אז המצוות אולי מגיעות להם גמול של שכר, ועבירות מגיעות להם גמול של עונש. אבל בריאת העולם, עולם חסד ייבנה. העולם בנוי על חסד טהור, חסד של אמת. חסד שהקדוש ברוך הוא טבע טוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא עשה עולם בלי שהיה אחרי זה שום דבר. למה גומר? הכנסת גומר חסדים טובים לאמצע הביטוי של מלכי צדק משנה בצורה עדינה מאוד את המשמעות של הביטוי. כשמלכי צדק אמר כל עליון קונה שמיים וארץ, מה הוא הביע? למה הוא אמר את זה? איזה מצווה הוא קיים? מה הקיום? מה הקיום של מה שהוא אמר? זה היה הודיה. זה היה אחרי מלחמה. הוא אמר, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. ברוך כל עליון, אשר מגן שרך בידיך, הוא ברוך אברהם לכל עליון. זה הייתה אחרי המלחמה, זה הודיה לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מודים לקדוש ברוך הוא. הודיה תבוא, יש מקום להודיה, זה בא בסוף התפילה. יש ברכה שקראת הודיה. לפני התפילה, אתה לא מודה, כי אתה, אין לך כלום על מה תודה. כן? זה התפקיד של הגומר חסדים טובים. זה כל עליון וקונה שמיים וארץ. הסיבה שבחרו בביטוי הזה, זה מה שהסברתי לפני שבוע, רצו להביא ביטוי דף במלכי צדק, מהכרת הגוי הצדיק הזה, את אלוקיו, אבל שינו את המשמעות של השבח משבח הודיה לשבח של כמעט הפוך, שבח של הקדוש ברוך הוא עושה כאילו הוא פורע, כשברוך הוא מחייב את עצמו, אני לא חייבתי אותו לברוא את העולם, כשברוך הוא חייב את עצמו לברוא את העולם. לא כיף, הוא באמת מחויב לעולם, כמו מי שפורע מחויב לתת, אבל זה חסדים טובים. זה לא הודעה, זה באמת התפעלות, זה באמת שבח. זה שבח טהור, שהוא מקומו זה בתחילת התפילה, אני עומד לפניו, אז כבר אני אומר, כל מה שאני אקבל זה חסד, לא מגיע לי. והשבח של הקדוש ברוך הוא זה שלא רק שהוא בעל חסד, אלא שהוא גומל חסדים, הוא עושה את החסד תמיד, ומחויב לו, והוא התחייב לקיים את העולם. וזה, זה חסד עוד יותר גדול, מאשר אם סתם היה עולה פה, רואה זה אני, ונותן לו פרוטה, הקדוש ברוך הוא ברא את האני, ונותן לו את הפרוטה. ברא את העולם יש מאין, ועושה לו הכל. זה גומל חסדים טובים, וזה בא דווקא בתוך מה שמרקי צדק אמר, כדי לשנות, בצורה עדינה, לא שינוי דרסטי, את מושמות של הדברים. קונה חסדים טובים, קונה הכל. עכשיו, יש עכשיו שינוי. אנחנו עברנו שלב. וזוכר חסד היבות, מביא גולת נבניהם למען שבור ביבה. הקטע הזה, אנחנו כבר יהודים מתפלים. הקטע הגוי שלנו נגמר. זוכר חסד היבות, מביא גולת נבניהם, אנחנו עוברים על עצמנו בתור חדר מיחידה. מה זה זוכר חסד היבות? הפשט המקובל, קודם כל, מה פירוש חסדי אבות? מה זה חסדי אבות? מי עשה את חסדי אבות?
אבות.
חסדי אבות זה לא החסד שכשברוך הוא עשה לאבות. כשברוך הוא לא זוכר את מה שהוא עשה לאבות. ואז הוא מביא גואל. מה הקשר? הוא זוכר את החסד שהאבות עשו. איזה חסד האבות עשו? אז הוא נקרא זכות אבות. אבל זכות אבות זה הרבה דברים. זה החסד של אברהם, והירה של יצחק, אמת של יעקב, וכל המצוות, הם שמרו את כל המצוות התורה. למה זוכר חסדי אבות? למה לא מצוות אבות, או צדקות אבות, או מעשה אבות? איזה חסד עשו האבות? למי הם עשו את החסד הזה? עם מי הם עשו חסד? בדיוק. חסדי אבות זה לא החסד שאברהם עשה לשלושת הערבים, שתיירי, כתוב בגמרא, השלושת הבדואים שעברו ליד האול והיו צמאים ונתן להם מים. זה כן החסד שהוא עשה, אבל זה לא החסד שמדובר פה. זה חסד משתי רמות, זה חסד להם, אבל כל הפעילות של האבות, כל הפעילות של האבות הוא חסד עם הקדוש ברוך הוא, שלפני כן לא היה לו עולם, ועכשיו יש לו עולם. מדרש השלישי בלך לך אומר, אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו, שאיחה את הקרע. העצם הקיום של אברהם אבינו החזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם. החזיר את השכינה לעולם. מדרש די מדהים שבא אחר כך ויבוא עד אין משפט. במסע המלכים את המלכים. אז הם הגיעו לאין משפט. שואל המדרש, איפה זה אין משפט? זה חזר נתנו תיאוריה קונספירטורית ביזנטינית למלחמה הזאת. למה המלחמה הייתה? כל המגמה של המלכים היה להרוג את אברהם אבינו. אמרו בואו נפגע במי שהחזיר את עין המשפט. כי לפני אברהם אבינו לא היה מקום שנקרא עין משפט, כי לא היה משפט. הקדוש ברוך הוא לא הסתכל, לא היה עין, לא היה משפט. אברהם אבינו החזיר את השכחה, והשכחה היא דבר יפה, אבל לא לכולם. לרשעים, השכחה זה לא דבר טוב. אז הם אמרו נהרוג את אברהם אבינו, ואז נחזור לטוב ובוא שהיה לפני כן, וזה טוב לנו. כל המלחמה עם סדום זה היה כדי למשוך אותו, כדי שאחר כך יוכלו להרוג אותו. ככה המדרש אומר. מין שיטה אסטרטגית מסובכת של המלחמה. אברהם אבינו החזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם. האבות החזירו, ויקרא בשם השם. כתוב על אברהם אבינו ברגע שהוא הגיע, והגיע עד אחרי שכם. ויהי בשם מזבח, ויקרא בשם השם. שיקריא את שם השם בפי כל הבריות. זה החסד, זה חסד האבות. האבות עשו בשביל הקדוש ברוך הוא חסד. שהם נתנו לו עולם, נתנו לו מזבח, נתנו לו שהשם שלו יהיה בעולם, נתנו לו שכינה איפה לשכון, גם לפני שנבנה בית המקדש. זוכר חסדי אבות. זה אומר, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא גומר חסדים טובים, אבל חוץ מזה זוכר חסדי אבות מביא גואל לבני בניהם. אנחנו גם, אני סותר מה שאמרתי עד עכשיו, אנחנו גם מתפעלים בתור זה ש... אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, וזה נותן לנו מעמד מסוים, כי הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, יצחק ויעקב היה קשר מאוד עשיר ומסובך בדו צדדי, כי האבות עשו חסד עם הקדוש ברוך הוא, הם בנו משהו כאן, ואנחנו חלק מהדבר הזה. כלומר, מה אבות עשו? הם עשו את ישראל. איפה נמצא שם השם בעולם? על האבות או על ישראל. אנחנו שם השם בעולם. כשאני מתפלל, אז זה נותן לי מעמד מסוים, משום שם השם נמצא על הכתפיים שלי בתור ממשיך לבוא מיצחק ויעקב. מחוץ לחדר הזה, מחוץ לארץ הזאת, מחוץ לעולם של היהודים, אז גם היום אין שם השם. שם השם זה בגלל שביקרא בשם השם זה אברהם. אז זוכר חסדי אבות, ולכן מביא גואל לבני בניהם למען שמו. זה בדיוק מה שכתוב כאן. למען שמו בדרך כלל אנחנו עושים אותו כביטוי של חסד. לא למענכם אני עושה, אלא למעני ולמען שמי שחולל בגויים. כך כתוב בנביאים. למען שמו זה לא בגלל שאתם צדיקים, אלא בגלל אני דואג לעצמי. בדיוק! אנחנו לא מתפלדים בגלל שאנחנו צדיקים, ולכן מגיע לנו. לא מגיע לי כלום בתור אני. אבל בתור בן אברהם יצחק ויעקב, אז זה כן מגיע. למה זה מגיע? כי זה למען שמו. כשברוך הוא רוצה ששמו יישאר, שמישהו יקרא בשמו, אז אני מגזים עכשיו, שלא יחס עליי. אין לו הרבה ברירות חוץ מי לעשות איתי עסקים. כי אין בכלל מתנדבים מחוץ לחדר הזה. אז מביא גואל לבני, לכן, זוכר חסדי אבות, ואם הוא רוצה שזה ימשיך ככה, אז מביא גואל לבני בניהם למען שמו. מילה אחרונה. באהבה. מה, עכשיו זה וורט, אבל זה וורט יפה. למה כתוב באהבה? הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו, באהבה. כשפוך הוא יגל אותנו, גואל אותנו, זה מה שמעניין אותנו, לא? הוא באהבה. מה, אני מסכים, כשפוך הוא גם אוהב אותנו. נניח שאני מסכים, הרמה מחולק, אבל נניח שאנחנו מסכים שכשפוך אוהב אותנו. אבל מה הפשט פה? אז אני אגיד וורט. ששמעתי פעם מהרב זצ"ל, בהקשר אחר לחלוטין. בראש השנה אמרנו בתחילת זיכרונות, פסוק הראשון של זיכרונות, המילה האחרונה לפני הפסוק הראשון של זיכרונות, וגם את נוח באהבה זכרת. אמר הרב, מה זה באהבה זכרת? אז הוא הסביר, נוח ניצל בגלל שתי סיבות. אחד זה בגלל שברוך הוא לא רצה להרוס את הכל, כמו שהוא שמע הרב. שני הריות, שני דובים ושני קנגרואים, אז הוא היה צריך לפחות שני אנשים, כן? כי משהו צריך לצמיח אותם אחר כך, אז מישהו צריך לנצל. זה בשביל התוכניות המדיניות, הקוסמולוגיות, העולמיות של הקדוש ברוך הוא. צריך למצוא שני אנשים. נוח ניצל בגלל סיבה שנייה, ונוח מצא חן בעיני השם. כלומר, נוח ניצל בגלל שזה התאים לתוכניות הגלובליות של הקדוש ברוך הוא, וחוץ מזה, בגלל ש... וגם את נוח באבא זכרת. אבא פירושו בגלל הקשר המיוחד בינו לבין הנאהב, חוץ ממה שזה משרת את התוכניות שלי. אז גם כאן אני חושב שזאת הכוונה. מביא גוד בני בניהם, יש לקדוש ברוך הוא תוכניות גדולות, ששמו יהיה בעולם, שתשכן שכינתו בעולם, ואברהם אבינו התנדב להיות ההתחלה של הדבר הזה, ויצחק ויעקב, אנחנו ממשיכים את זה, ולכן הקדוש ברוך הוא יש לו ברית, והוא מקיים אותנו, כדי שגם כשאנחנו לא גם בסדר, כדי שנוכל ביחד להמשיך ולהגיע עד ביאת הגאולה מהירה אמן. וחוץ מזה, זה גם באהבה. חוץ מזה שזה משרת את התוכניות הגלובליות של הקדוש ברוך הוא, מביא גואל למען שמו, אבל באהבה. באהבה כלומר, בגלל סיבה זאת או אחרת, כן, הוא גם אוהב אותנו, הוא גם אוהב אותי. זה לא רק מה אפשר לעשות, כמו שאמרתי לפני כן, אני זה שנמצא כאן בשרשרת, בצינור שהתחיל מאברהם אבינו, אז הוא תקוע איתי. זה נכון. אבל חוץ מזה, ולכן מביא גואל לבני בניהם, למען שמו. כל זמן שאנחנו נמשיך להחזיק את שמו, הוא יהיה השם אלוקי ישראל, אז הוא ימשיך להיות אלוקי ישראל. אם אנחנו נמשיך לקרוא בשמו, אז הוא ימשיך איכשהו לעזור לנו. אבל חוץ מזה, זה גם, או לא חוץ מזה, ביחד עם זה, זה גם בעבר, אולי בגלל זה, אולי בגלל סיבות אחרות, אבל חשבו יש לו גם קשר אישי לכל אחד ואחד, וזו המילה האחרונה שאני אומר, בברכה הזאת, זה להזכיר גם את זה. אני עומד לפניו, עוד פעם זאת הברכה, אני עומד לפניו. מי אני עומד לפניו? הוא כל הגדול בו מנורה, אני זה שצריך לעמוד לפני הכל הגדול מנורה, הוא מביא גול בני בניהם, אני בני בניהם, וגם הוא אוהב אותי, ולכן אני עומד, עומד לפניו. כשמתפלל לו, אני מתפלל למי ש... כן, ציין שאולי בגלל זוכר חסדיו, אולי בגלל הסיבה הזאת, אבל בכל זאת, זה עומד ב... זה עומד ב... עומד ב... יש גם... טוב, מעין... מעין... נגמר הזמן. מעין... מעין חתימה סמוך ל... סמוך לחתימה. זה סיכום של... מה שאתה אמרנו, כדי להגיד, מגן אברהם. הפשט הזה הוא פשט של מגן אברהם. אוקיי? זאת ברכה... ברכה ראשונה. אתה צודק, יש עוד כמה, יש עוד כמה דברים שאפשר להסביר מה אנחנו רוצים להעריך. זו ברכה באמת, זו ברכה הכי, הכי עשירה, הכי מסובך שיש ב-18. אחר כך זה יהיה יותר פשוט, לא יהיה פשוט, לא קל, אבל יהיה פשוט. שאר הברכות, ובסתם יש יותר, אבל תם, תם זמננו, זה חצות הלילה, והחוף יצחיים אמר שמי שלומד אחרי חצות, זה לא הוא שלומד, אלא היצר הרע שלומד. אז כל אחד יוותר על חובת היצר הרע וישכיב את עצמו ראשון.